מה?
על הגמר, נכון?
אנחנו בסוף עמוד ממהי.
סליחה. עדיין פרק.
בשורה האחרונה ויש לה.
סליחה. נכון, בעמוד שורה האחרונה ביום ממהי, תודה. אז אנחנו בשיחה עדיין בסוף פרק י"ג, שהמר"ל פתח עם עם היסוד בעצם של דברי הזוהר הקדוש על הלבוש, גוף, נשמה ונשמה לנשמה. לאחר מכן עברנו לגמרא ממסכת מגילה, על מי שאוכל ספר תורה ערום נקבר ערום, וערום כסלגתא הייתה אומרת הגמרא, אלא ערום מהמצוות, ערום מהמצוות, אלא ערום מאותה מצווה. והמר"ל מסביר נהדר, חוזר על מה שאמרנו, שבעצם היסוד היה שכיוון שהתורה אי אפשר לאחוז בה בגודלה ונשמתה, היא מופיעה דרך לבושים, אז מי שאוחז בעצם בתורה בלי הלבושים שלה הוא מאבד את המצווה של קריאת ספר תורה. אפשר לפי זה גם להבין את הקסל גדאי כך, כן, אמרה פה לא נכנס לזה, אבל יש לנו כלל מהשל"ה הקדוש כמדומני, שכל ואמין אותו, הסלקדאי תח בשלבים הם בעצם לא סתם, הם בעצם באים לומר משהו, הם לא טעות בגרסה, יש גם פסקה בנייה כזאת, הם לא טעות בגרסה, אפשר פה באמת להבין את זה, שהוא נקבר ערום, למה נקבר, כאילו, היה פה נקבר ערום, ערום? ערום מהמצוות, מהמצוות? ערום מאותה מצווה, כן? אז בעצם הנקודה היא שהאדם מותאם לתורה, ובעצם כמו שהאדם הנאמה ששמע שלו בעצם, היא צריכה להופיע בעצם, דרך גופים ולבושים, הגוף הוא לבוש הנשמה, ככה גם בעצם התורה יסתכל בתורה בריאת העולם, ככה זה, ושלא מבין שבתורה הוא לא יכול לאחוז בלי הלבושים, אז ממילא כך חייב, אבל מה באמת בפועל נקבע ערום? לא, אלא ערום מהמצוות, מהמצוות, כן, זה אותה מצווה, אבל אותה מצווה מבטאת את כל הבחינה שיש בכל המצוות, מהמקום שמגלות את מדרגת התורה, בסדר? אז ממש השלבים פה, השלבים פה בעצם הם נקודה יסודית שמתהווה, זה מה שבעצם היה בקטע הבא, ואחרי זה נכנס המרה לקטע השלישי על ישנים פרשיותיו עם הציבור, ראינו שתי בחינות, האם התרגום זה הבחינה הנמוכה, או התרגום זה דווקא מה שמתורגם מלמעלה, מה שאנחנו לא משיגים בכלל מעולם החיליון, וכל הדברים האלו הלכו לכיוון של לראות את מדרגת התורה הקדושה כמה היא בעצם עליונה. ואז הגענו בעצם, פשוט נצרנו עם הזמן, היינו בעצם באמצע קטע. כדי שנתחבר, אז בואו נחזור אחורה רגע למכל מקום הדברים מבוארים, ונקרא כבר את סוף הפרק ונסביר. מכל מקום הדברים מבוארים, כי התורה הזאת גבוה על גבוה, מדרגה על מדרגה של עולם הבא. והרי התברר כל הדברים, אשר אף אם נראים דברי תורה כדברים פחותים מאוד, עם כל זה, מגיעים עד עולם הבא. והרי לימוד התורה מתייחס אל האדם, כי כמו שאדם מפשו בעולם הזה הגשמי הוא בשר ודם, זוכר לעולם הבא שהוא מסולק מן הגשמי. כך התורה, אם שאדם מתעסק בדברים שהוא גשמיים, והם המצוות הגיע לידי זה למעלה העליונה, סליחה, שהוא פנימיות התורה ודבק בשם הזה הם סודי התורה. ולפיכך, העוסק בתורה, העסק הזה בדברים גדולים, כי אין לך לומר כי כאשר עסוק בדברים הגשמיים כמו נזק שור ובור וכיוצא בזה שלא עסק בדברים הפנימיים, שאם כן האדם שעומד בעולם התחתון, אין לו חלק בעולם העליון הנבדל. רק שצריך לומר כי הנשמה הנבדלת עומדת בגוף, ומכל מקום יש הדבקות למעלה עוד עולם העליון, וכך כאשר עוסק בדברים הגשמיים, יש לו הדבקות בפנימיות התורה, הוא מגיע עד עולם העליון. ואם כי לפי מחשבותם שיש יתרון לחוכמות, מה שמעיינים בדברים הגדולים והחשובים, ואילו התורה אינה מעיינת בדברים החשובים, הרי בהפך זה, כי התורה משמעת שדברי הדברים השפלים, הרי התורה הזאת מתקשרת עם פנימיות התורה, והנה עיון התורה בדברים הגדולים על כל שאר החוכמות. ואף אם אין הדברים הגדולים ידועים על השיג, גם מי שלא משיג את הפנימיות, כלומר, כיוון שבעצם כל שאתה עוסק בנגלה של התורה, כמו שאמר של הקדוש, דבר גדול, אומרת הגמרא מסכת סוכה, דף כ"ח, זה מהסבר של מסכת מרכבה, דבר קטון, אבות הבית הרבה, אומר השלה, הגדול והקטון חד, וקשורים זה בזה, כלומר בעצם הם מתקשרים, הדבר הגדול מתגלה בדבר הקטון, כן? כמו שמופיע שמחלוקת רב ושמואל בארבע אבות לזיקין, זה מחלוקת במרכבה העליונה, של הבחינות הלא טובות, במה שיש כנגד, ואז בעצם, הכל קשור לסודות, אז גם אם אתה לא אוחז בסודות שזה הנשמה של התורה, שזה החלק החליון, אבל אתה כבר אוחז בדברים יותר גדולים, מאשר לעסוק רק בעצם בכל מדרגת הטבע, שזה ראינו הלבוש של כל ההתגלות של האלוקות, ואתה לא עוסק בעצם בדברים שמעל כן. כן?
אבל אני לא מבין, הרי אמרנו שהתורה היא סדר העולם, כלומר, אם הכל מקושר להכל, אז מה ההבדל בין השולחן הזה שמקושר לקדוש ברוך
הוא? אמר אל דיבר על זה, אמר ממש דיבר על זה, שנייה אחת, ממש נגע בנקודה הזאת, רגע אחד, ואף אם אין הדברים הגדולים ידועים על משיג מכל מקום על בוש קרוב אל הגוף, והגוף קרוב אל הנשמה, עד שהכל מתחבר ומדבק בהשגה העליונה, ובזה יש דבקות לאדם הדרגה היותר עליונה עם הדרגת עולם הבא, ויש לאדם למות כפי ערך האדם אשר הוא גם כן גשמי, ואם כל זה מצד הנשמה של אדם דבקות למעלה למעלה, וגם כאשר עוסק בדברים שהם גוף, מתחבר התורה הזאת בשג העליונה, ובזה התורה הוא הותרה השאלה גם כן. זאת אומרת שבעצם ברגע שאדם עוסק בתוך הדברים המעשים הגשמיים, הם לבושים לגופי התורה. עכשיו נחזור לשאלה שלך. נו, אז אם אדם עוסק בתוך הלבושים או הגופים של התורה, שזה פרטי הלכות, והוא אוחז בדברים החילונים, ואם ראינו בזוהר עצמו, שבעצם השמיים בארץ זה הלבושים לכנסת ישראל, שזה הגוף של תפארת ישראל, זאת הנשמה, והנשמה הנשמה זה עתיק הקדישה. אז אתה שואל, אז גם מי שעוסק עם ככה בכל הטבע, בכל חום הטבע, הוא עוסק בלבושים, עוד ועד הלבשת.
לבושים של לבושים.
לא, כן, אז למה הוא לא אוכל גם כן בדבר הזה? זה כבר ראינו בפרק לפני כן. שהמר"ל דיבר והסביר בעצם, הוא שם ממש דיבר על השאלה הזאת. הוא אמר בעצם שאף על פי שהכל ודאי הקדוש ברוך הוא ברא, אבל בסופו של דבר, האחיזה בטבע בלי התורה, היא יוצאת מקו היושר. אם נשתמש ב...
קו היושר הנגלה כאילו, לא קו היושר בעומק שלו, כי בעומק
שלו... לא, אתה לא יודע, אתה לא יודע איך לקרוא את הטבע. אנחנו הסברנו את זה על פי הביטוי שאנחנו רגילים לומר בישיבה להבדל בין אמירה לדיבור, שהעשרה מאמרות מול עשרת הדיבורות, שהטבע זה הוא אמר ויהי. יש פה אמירה אלוקית, אתה לא יודע אבל להבין מה היא אומרת, זה לא נפגש איתך, זה לא דיברות, זה לא אנוכי, השם לוקח פגישה ישירה, דיבור, נוכח.
זה מחוץ כאילו למה שאני יכול לראות מה נגיד.
אין לך יכולת לפרש את זה בהקשר התורני של זה. כלומר, לולא התורה שמגלה לך מה יש בכל דבר, ומלאים דברים בתורה ובחזל, מלא באגדות יש על צמחים ועל כוחות ועל עניינים ואיזה הנהגות הם מגלים, בסדר? אבל בלי המבט התורני על הדבר הזה, אתה מסתכל על הטבע, אתה מגיע למשהו אחר לגמרי, כי אתה נמצא בלבושים בלי ידיעה שיש משהו מתחת ללבושים. אתה עוסק בחוקים של הטבע כשלעצמה. כי כבר אמרנו והסברנו שהאמונה זה נקודת החיבור בין האינסוף ברוך הוא לבין העולם המוגבל. ולעומת זאת, חוכמת הטבע עוסקת בחוקיות העולם הטבע.
אוקיי, אבל אם בן אדם מחובר לתורה, שהוא כאילו כבר השיג את זה שיש קשר, אז גם הטבע צריך לחבר לו, אבל למרות זאת קשה לחבר אותו, כי הוא לא כל כך...
כן, לא, הטבע מתחבר לו שוודאי, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הטבע, אבל בלי מבט, כלומר, לצורך העניין, הוא עכשיו ילמד משהו בפיזיקה, בסדר? והוא עכשיו רחוק בפיזיקה, אבל אם לא הייתה תורה בעולם, הוא לא יכול עכשיו להגיד, רגע, החוק הזה בפיזיקה מתחבר ליסוד פנימי, בפנימיות התורה, או לדין, או לפסוק מסוים, שעל פיו פתאום אני מבין הנהגה ומה עומק העניין שנמצא עכשיו בתוך הטבע, כן? הדוגמה שאני תמיד מביא, שפגשה אותי בשורה א' על מניטור, שראיתי שהוא כותב על פאי, שהיחס בין ההיקף לבין הקוטר של כל עיגול בבריאה, זה היחס בין העיגולים לבין היושר, בין החוקיות לבין בעצם החופש האלוקי. בסדר? הוא אומר ככה, כן? שהיחס בין העיגול לבין הקו, שזה פאי. פאי זה 3.14 וכולי מספר שהוא לא עומד בשום כלל מתמטי, הוא לא, בשום חוק, כאילו, הוא מספר חופשי, כאילו, מספר שלא נגמר ושל הרבה הרבה מיוחדות מתמטית. המספר, זה לא הוא אומר שם, זה אמר לי אחי שהוא גאון במתמטיקה, הוא אמר לי שפאי לא עומד בשום חוק, אבל מניטור כותב שם שפאי זה סוד שם שדאי, אחד משבעת השמות הקדושים, שדאי שאמרנו למות די, כלומר, יש פה שם אלוקי, אבל כאילו, בתוך משהו מוגבל במציאות שאמרנו למות די, יש פה שם שדאי. ושדאי זה שם 314, כן? 3.14. אז אומר מניטו שבעצם פאי זה גילוי אלוקי של שם שדאי, שזה מדהים. אבל אם לך אתה מבט על התורה, על יושר ועל עיגולים, ועל בעצם מה המשמעות של זה, איך תגיע לזה מפאי? איך תגיע לזה בכלל? מה המשמעות של הדבר הזה? בטבע אין מרובעים, יש עיגולים. אין מרובעים, שום דבר בטבע הוא לא מרובע. שום דבר שהטבע מצמיח, תחפשו משהו מרובע. האדם יוצא ריבועים.
שריג מולקולרי.
מה? איך? אז אולי אני טועה? אני לא, רגע. ככה נראה לי, אולי אני טועה ואני לא בקיא.
השאלה אם כוונת לריבועים.
אני לא יודע, אני לא יודע אפילו מה אמרת. אני לא מספיק בקיא, יכול שאני טועה. אני לא מכיר בצורה הפשוטה של הטבע משהו מרובה. יש?
זה לא צורה פשוטה.
מה?
זה לא צורה פשוטה.
שם זה מרובה?
זה
מיקרוסקופ. אני לא יודע. אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע. שוב, נזהר מה שאני לא בקיא. אתה לא רואה שום דבר מרובה, טבע לא מצמיח ריבועים. מי מגדל ריבועים? אדם. אז יש פה משהו קשור למדרגת האדם או למדרגת הטבע. בסדר? ובנקודה הזאת בעצם, כלומר, תחשבו, אדם כדי לבנות בעצם בית, שזה המקום, זה ההיכל שבו האדם גר. זה המקום שבו האדם גר, שהוא מבצרו, שומר עליו, ובית דבר נורא בסיסי בכל החיים של האנושות, כן? עכשיו, בית בצורה פשוטה הוא לא עיגול, כן? אפשר לעשות לו עיצובים עיגולים, אבל הבית בצורה פשוטה הוא צריך להיות מונח ישר, יציב. אם הבית היה עיגול, אז הוא היה מתגלגל. פתאום אמצע הלילה, איזה שרוח, היית מתגלגל, הבית המתגלגל, כן? בור המתגלגל, הבית המתגלגל. לא נעים כל כך, אתה עושה בחילות, כן? אדם כאילו יוצר בית, בית עכשיו, עכשיו בית, זה משהו מאוד בסיסי, בונים מגדלים כל הזמן, הכל צורות שונות של ריבועים, מלבנים, לא משנה מה, כן? מה זה אומר לעומק הדבר? המבט של התורה חושף לך איך להסתכל על הלבושים כלבושים. חוכמת הטבע לא רואה את זה כלבושים, בסדר? ולכן גם צריך לדעת שאדם ניגש לתורה שזה לבושים, לדינים הגלויים, שהם לבושים יש בתניא, שההלכות זה השערות שיוצאות מהראש, כאילו, זה המוטרי הזה, זה דברים שיוצאים כאילו, אני נראה לי שזה הביטוי של בתניא, זה יורד עד הגילוי, עד הפרטים, אבל יש משהו פנימי שמתגלה פה.
אבל זה רק אומר שהם לבדים בבת אנושית, בעצם אין לי גישה לקדוש ברוך הוא דרך הטבע, כאילו היא יותר חשומה.
יש גישה לדעת כללית שיש מסדר. אדם מסתכל בטבע, יגיד, וואו, יש סדר לעולם, יש מסדר.
בעומק התורה, הטבע הוא, כאילו, התורה היא סדר העולם, כולל הטבע.
בוודאי.
ראינו
את זה מפורש בזוהר, שהשמיים והארץ הם הלבושים לכנסת ישראל. בסדר, עכשיו, בוא תסביר איך במבט, בלי תורה, אתה רואה איך שהטבע הוא לבוש לכנסת ישראל. אי אפשר להבין את זה. מכיוון שאין לך את הדיבור, יש לך רק אמירה. אמירה זה לא פוגש אותך, אני אומר לך, אתה אומר לי, דיבור זה אני מדבר איתך. כך אומר השם ישמעו לשם אביב אבני נזר. והשפת אמת כותב בשם זקנו, חדושי ערים, עשרת המכות באו לשבר את הקליפות שתגלה בתוך עשרה מאמרות את עשרת הדיברות. הסבר? שעשרת המכות באו לשבר את הקליפות שאוחזות בעשרה מאמרות כדי שתגלה את עשרת הדיברות. מה הכוונה? שבעצם עשרה מאמרות יש טבע. אז בא פרו ואמר, בסדר, יש טבע. בטבע אריה טורף את החלש, האדם משתלט על האריה, אז גם בבני האדם יש חלש וחזק, אז בית עבדים. לי יורי ואני עשיתי, זה לא הכוונה, אני מניח שהוא לא חשב, שהוא לא פנטז, אני מניח שהוא ברא את עצמו. הוא יודע שהוא נולד מאימא, אלא הכוונה היא, אני החיה הכי גדולה באנושות. הכל, הכל משרת אותי. לי יורי ואני עשיתי, הכוונה היא, אני שולט בכל מצרות הטבע. אני התנין הגדול, אני שולט בכל המציאות כולה. אני המלך של כל הטבע. ובעצם היסוד הזה באו עשרת המכות. ואמרו שבתוך הטבע יש דיבור, יש מגמה. יש מגמה אלוקית. יש דיבור. אם אתה נמצא במקום רק שיש טבע, אז אין באמת שמות. כן, ספר שמות, אנטישמיות, כולכם יודעים מה אני מתכוון. אין באמת שמות. אין באמת שמות, כי בעצם יש רק מין. מין קופים, מין פילים, יש כלומר סוג. אז יש סוג של בני, יש סוג של עם עם כזה ועם כזה ועם יווני ועם מצרי, יש עם. אבל אין שמות, כי כל השמות כולם בעצם זה כמו בעלי החיים, זה לא בעל ערך של חיים בפני עצמם עם עצמיות. לכן יש רק את פרעה. הכל שלו. וכל השאר זה קבוצות, זה כוחות, זה הכל נמצא שם. וספר שמות מגלה שיש השם, ושבעצם מתוך זה יש מי שמנהיג את הטבע, ומתוך זה מגיעים לקבל את התורה בעשרת הדיברות, שהופכים, הדיבור הכללי הופך למשפטים מפורטים, פרשת משפטים, בואכה לפרשת הפרשת בניין המשכן, שזה להנחיח את כל הקשר הזה לתוך החיים. בסדר? זה המהלך של ספר שמות. עמוק מאוד, זה המהלך של ספר שמות. זה מה שקורה פה. ואם אין לנו את המבט של התורה, אז המבט על הטבע הוא מבט אחר לגמרי. שלא, לא יודע אם חייבים להגיע דווקא לתפיסה של פרעה, של היטלר, של גזע אדונים וגזע עבדים, אבל איך שלא תסתכל על הטבע, בסופו של דבר, אתה פירור, וזה קשור לפרק שראינו, שאמר לי בפרק ב', שהאדם תופסס את עצמו כסמרטוט, זה התפיסת העולם, כאילו, הקוסמולוגיה הענקית, ואתה פירור. אתה סמרטוט, אז הכי גדול זה להתעסק בדברים הגדולים האלה. אין תפיסה של גודל מדרגת האדם. ובאמת שאתה מסתכל רק בתוך הטבע, אז מה זה אדם? אם הוא עריך עד 107 שנים, 120 שנה, וואו, 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 איזה איש שחי הרבה זמן. אתה יכול להשוות את זה לחיים של סלע? למה שקורה בכדור הלכת כלשהו? מה רלוונטי בכלל? אז אדם הוא כלום.
אז עכשיו בתוך זה שאדם הוא כלום, והכל סתמי, הכל רנדומלי, הכל אקראי, הכל בעצם לא באמת בעל השגחה. עכשיו בתוך זה אתה יכול להגיד, טוב, בוא נבנה עולם אתי, עולם מוסרי, כי יותר טוב מבחינת מה? למה יותר טוב? למה יותר טוב להיות מוסרי? כי זה יותר מועיל, זה יותר נכון שנהיה אנשים טובים ולא נבלע אחד השני. נעשה שיתופי פעולה. ואז אבל אחרי הכל, זה סוג של, אוקיי, בתוך השעון חול שהולך ועוזל שכולנו מתים, ומה שהיה הוא שיהיה, בוא ננסה לשפר את החידלון. יש משהו מאוד מלא הנחה, מלא יגון, מלא ייאוש בתפיסה הזאת. והיא אומרת לך, נכון, אבל זאת המציאות, זאת האמת, ככה אומרת, זאת האמת. תסתכל על הטבע, כל דבר נכחד, כל דבר נעלם, זה המציאות. ובלי ההבנה מעמיקה של איך באמת יש את השתלשלות של העולמות והקשרים בין העולמות, אז אותו טבע, עם אותם חוקים, לכן היהדות אף פעם לא באה ואומרה, המדע מצד עצמו הוא רע, המדע מפצח לנו את חוקי הטבע. אבל היחס בין הבורא לנבראים, בין הבורא לחוקי הטבע, זאת הנקודה שאי אפשר להשיג בלי התורה. כי הסתכל בתורה הוא ברא את העולם. אז כל הסתכלות בעולם בלי הסתכל בתורה הוא ברא את העולם, אתה לא רואה את הברא, את העולם, אתה רואה עולם. אפילו אפשר לומר, על דרך דרש, ברא זה בלשון הקודש, זה בריאה. בארמית ברא זה חוץ, כן? הסתכל בורייתא, הוא בחוץ עלמא. כן? אומר על דרך דרש. כלומר, זה הכל, זה הלבוש, זה החיצוניות של מה שנמצא בתורה. אתה צריך בשביל זה, אבל שאתה חושב שהעולם זה הכל. זה מה שקיים. אז אין לך אחיזה, אין לך שום אחיזה. לא כי זה לא באמת לבושים. אתה לא רואה את זה, אתה לא מבין מה קורה פה. אין לך שום פתח להבין את המציאות הזאת בעצם של הדיברות. ואז מה קורה כל פעם? וזה באמת לקח הרי, כמו שהבעל שם טוב הקדוש אמר, כל מה שקרה בצד מצרים קורה לכל יהודי באופן פרטי, וקורה באנושות במהלך ההיסטוריה. בעצם כל פעם שבחיים שלנו כפרטים, או כאומה, יש איזו מציאות כזאת של יותר מדי כבר מבט רק על הטבע ואיבוד הקשר לקדוש ברוך הוא, אז, ואז מה קורה? מגיע המכה. ופתאום המכה מטלטלת את הכל וגורמת למה הדיבור בו. פתאום יש לה בעקבות המכה, פתאום איזה תהליך גדול מאוד שהוא פותח משהו מבפנים. פותח משהו שמנענע את הכל, יוצר תהליך עומק מחדש של לחפש, זה מה שקרה גם בשנתיים האחרונות, כן? זה גם מה שקרה. פתח איזה דיבור. היה פה איזה משהו, כן? עכשיו צריך מאוד אם אפשר לעבד נכון, ימי עיבוד, כן? עושים כל הזמן דברים מאוד חשובים, הצבא מאוד עובד על זה, על ימי עיבוד, לכל מי שהיה לא משנה, גם אם לא היו בקרב ממשי, אתה היום גומר מילואים, יש קבוע יום או יומיים של ימי עיבוד, כן? אני חושב שכולנו, כל המסעד צריך לעשות עיבוד לכל מה שקרה פה בשמחת תורה ובשנתיים האלה במובן הפנימי. כלומר, במקביל לימי עיבוד החשובים שעושים הצבא ללוחמים, אבל מה באמת מתרחש פה? מה באמת הדיבור שקורה פה? מה נפתח כאן?
עיבוד למשפטים?
מה?
עיבוד למשפטים?
עוד לפני משפטים, משפטים זה כבר מצוות מעשיות, עוד לפני כן אפילו. מה הדיבור? מה השם רוצה? מה קורה פה? וזאת הבחינה של להסתכל גם, לכן יש לנו עצמה, יש לנו עצמה בטריאג, שכאשר בא הצהרה לציבור, צריך להריע בחצוצרות, ובדברי סופרים לטענות. ולשאול על מה בא הצהרה הזאת, ולעשות תשובה. עכשיו, מה בעצם המצווה הזאת אומרת לך? המצווה הזאת בעצם אומרת לך, בוא תתרגל את עצמך, שקורה משהו דרך הטבע, תנסה להקשיב, מה קצת אומר לך? עכשיו, מה זאת אומרת? זה קשה. כאילו, איך אני יודע באמת? אין לי כלים. אז אם יש נביאים, נביאים יכולים להגיד, אבל אם אין לי נבואה. אז, אבל בצורה מתך, תעשה תיקון, תחשוב מה הנקודה שעליה אתה צריך לעשות תשובה. לא רק על מלחמה, גם על הגשמים, על דברים, על מה צריך לעשות תשובה, מה הנקודה בעצם שנמצאת. כלומר, יש פה מצווה שבאה לתרגל אותך בקשב הזה. אמרנו פעם, לעניות דעתנו, שאמרתי פעם שממה שאני מכיר, אולי אני לא מכיר טוב, אבל נדמה לי שיש שלוש מסכתות בש"ס שמרובות באגדתות בצורה דרסטית, ממש, רובה דרובה דרסטית. ניכר מאוד במסכת, שזה תענית, ממש מסכת רובה אגדת, כן? ויש לנו את מסכת סוטה, שמאוד מאוד מלאה באגדתות, וברכות, ברכות אמנם, יש פרקים גם בברכות, כמו פרק שישי וגם בפרק שלישי, ויש גם, אתה משם מתחיל ברכות, אתה שם בכמה דפים רבים, וגם אחרי זה, עד סוף המסכת, הריבוי האגדתות הוא מאוד 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 גדול. ויש עוד, יש בפרק חלק של סנהדרין, אבל לא, רוב המסכת הוא לא אגדתה, כן? יש עוד מסכתות, אבל זה שלוש מסכתות שהן כאילו, אז אמרתי פעם שלעניות דעתי, למה דווקא בשלושת המסכתות הללו יש ריבוי של אגדה? שבעצם, האגדה, אומר הספרי פרשת עקב, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, יכרוז בדברי אגדה, כן? אז אמרנו שזה שלושה, יש בדיוק שלושת הסוגיות הללו, שבעצם ברכות זה, מה זה ברכות? כל דבר לדעת לחבר אותו, לברך עליו, להבריך לשון ברכה, בית רש כף אומר המהר"ל, זה 2-2-2, בית באחדות, כף בעשרות, רש במאות, זה להמשיך ברכה, להמשיך את השפע, לחבר כל דבר לקדוש ברוך הוא, אתה רואה משהו? וואו, ברכת על הים הגדול, ברכה על הרעמים, ברכה על כל דבר, אז זה להכיר את משמר והעולם, זה מלא אגדה. סוטה, מסכת סוטה, סוטה זה הסיפור של האמון בין איש לאשתו שהופר, ואגב זה שם העגלה הרופה ולפני כן דיני המלחמה, שהכל כל מי שאנחנו מלחמה, האמון, אם אין אמון בעם, פעם ערכנו בזה, פרשת סוטה כולה בנויה, מסכת סוטה בנויה על בניין האמונה, בעקבות משיח החוצפיה, אז הכל קשור זה לא נעריך עכשיו. ולענייננו, מסכת תענית, כי אם אתה רוצה, אם המצווה היא להתרגל, להבין מה הקדוש ברוך הוא אומר לי דרך המציאות, אני צריך להתרגל ב... אז המסכת מתרגלת אותך בלימוד אגדה, לימוד נדרש, כי אתה צריך להתרגל, להכיר את הקדוש ברוך הוא. אז יש לך תרגולת שלמה, כל המסכת, כן? בסוגיות שקשורות, להגדות הגשמים, והגדות גם אבל על, על הרבה דברים אחרים, וגדולי ישראל וכו', והמון דברים שכאילו להתרגל, להתבונן בעצם בתוך המבט האלוקי הזה, כן? אז זה מסביר קצת העניין הזה. בסדר, אז ענינו על השאלה שלך, ערן, עכשיו בוא נמשיך הלאה. הרי לפניך דברים נכבדים וקרים מאוד, ששוב לא יהיה לך ספק כמעט טוב חלקנו מה נעים גורלנו, אני בעמוד מ"ו שורה רביעית. שנתן השם יתברך לנו עסק בתורה, אך הדבר ברור שבו יוודא לך מעלת נימות תורה ביותר ראשית בעלך הראשונה, כי התורה הזאת מוצאת אדם מן הטבע עד שיש לו דבקות בו יתברך, שאם לא המצוות מן השם יתברך, האדם משותף משאר הנבראים הטבעיים, המצוות הם מוצאים את האדם מדרגת הטבעיים, והוא צירוף וזיכוך נפשו עד שקנה האדם הדבקות בו יתברך כמו שיתברך למעלה, כי המצוות הם צירוף וזיכוך נפש עד שהוא דבק בו יתברך, ומפני זה לימוד התורה הוא שהוא קנה לשכל מן המצוות שהוא צירוף נפשו הוא עוד יותר עד שהוא דבק בו יתברך. שוב, אז יש מדרגת המצוות שזה זיכוך הנפש והתורה שהיא מעל המצוות, שזה אמר לי יעריך מאוד בפרק הבא על יחס בין המצוות לתורה. לכן חכמי המשנה וחכמי המורים וחכמי כל חכמי לב האחרונים לא בחינם, לא בחינם תחו בעבוד דבי ורבה בדבר שנראה קל אצלם, קל אצל בני אדם, כי המצוות כולם צירוף נפש אדם והחכמה בהם הוא צירוף הגמור, ולא ככה דבר שלא מגיע לשום מצווה, אך אם ההשגה גדולה בדברים גדולים ועליונים, הנה שוב לגבי השאלה שאתה שאלת, שמי שאוחז בטבע, דברים גדולים ועליונים, הדבר הזה אין צירוף הנפש, שעדו ידבק בו יתברך, כמו שהוא המצווה, הוא דכתיב כל אמרת אלוהי צרופה, כמו שאמרנו למעלה, וכמו שהמצווה בעצמה, היא צירוף נפשו עד שעל ידי זה הדבקות בו יתברך, כל שכן הלימוד בתורה הוא צירוף הנפש, יותר עד שקנה הדבקות בו יתברך, שכל חוכמה היא צירוף הנפש, וזה אומר בסוף נידה, בפרק בבטרה דמגילה, בפרק האחרון בדמילה, תנדה ואליהו, כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא, שנאמר הליכות עולם לא עתיק, הליכות אלה הלכות עד כאן, ביור עניין זה, כי הלכה היא בירור בצירוף הדין, מפני זה ראוי שהלכה צירוף האדם, גם כן, עד שהוא בן עולם הבא, כמו שדבר בפרק שאחר זה, וכן, שיריך למה הלכה היא כן לעולם הבא, והאם יש לך לב להבין, אז תבין מה שרמזו, מה שאמרו, זה שונה הלכות, הם הדברים שאמרו, שאמרנו, כי השונה הלכות, אף כי שונה בדבר קטן, דבר זה הולך ועולה עד למעלה, ולכן אמרו זה ששונה הלכות, ואפשר בעצם לפרש יותר. ולכך בלי שמה בכל אשר יצחה, שלך בעקבות אבות העולם שהם עשו עיקר ללמוד תורה מצוותיה ודוקותיה מצוות דוקותיה, ושאר חוכמות אף כי כל ראת העינם ולא נעמים דבר, וכל מקום דבקו בדרכי התורה בדיני המשפטיה, קטן וגדול שמו. כי אמרת השם מדבר מצוות הם הצרוף עד שגיע אדם על הדיבוק בו יתברך, ולפרח כתוב מגנו לכל החוסים בו, ודרשו בתנחום המגן עליך שוחח עליו, מגן עליו שוחח עליו, והדיבוק בו כמו שדבר למעלה, והידיעה מצוות היא צירוף נפש עוד יותר. הבין דברים לא קשרים על ליבך, ועשויות המטרה לאושך, אלא לזו מנהם בניך, כי דברי אמת ויושר בורים מאוד. רק לגבי הכל השונה הלכות, אל תקרא הליכות אלה הלכות, יש לנו כלל מהשלה הקדוש, של אל תקרי, כל מקום שכתוב אל תקרי, זה לא טעות, אלא לא תוכל להבין את הפשט, אלא אם כן, קודם כל, תבין את הדרש. כן, יש בחובות של אבו גודל, שזה החובות הראשונית של המדרש, יש לנו שם פרק על זה, אספנו את ה... ואז עברנו שם על כל אל תקרי שמצאנו בשס, במדרשים יש עוד הרבה, אבל כל פעם אל תקרי כך, אלא כך, ואז לא תוכל להבין, אלא אם כן תבין, כן, למשל, אז פה נגיד, אל תקרי הליכות, אלא הלכות, כן? אז מה זה הליכות? אז הרב מסביר את זה במאמר חכם עדיף מן הויזרונים עוד בית, שבעצם הרב קוק מסביר שם שבעצם הנבואה עסקה באידיאלים, בהליכות, באידיאלים האלוקים, הליכות עולם, מהלכים, אלוקיים, עליונים. ולעומת זאת החוכמה של ההלכה פרטה את הדברים לפרטים. משה רבנו כולל גם את הנבואה וגם את ההלכה, אבל בעצם אחרי משה רבנו הלווים התעסקו בעיקר עם הכללים. הכללים אבל לא הצליחו לרדת אל המעשה. הנביאים צועקים, הסוד נשפט, הבת חסד והצלחת מלוקיך, וכולי, ולמה לירוב הסוכרים אומר השם, אמר לבי ישעיהו, ובסוף, בסוף, בסוף זה קרס. למה זה קרס? כי האידיאלים לא ירדו אל הלכה. מה שקרה בעצם מי אחרי עזרה, מי עזרה, אנשי קץ הגדולה, הם נסגרו הנבואה, והם עסקו בעיקר בלבנות עולם של הלכות. עברנו מדיבורים של ספרי הנביאים, שדיברו על הערכים, על ההליכות, עברנו לדבר בעצם על מותר, אסור, כזית, כבצה, ככותבת, חייב, זכאי, יצא ידי חובתו, לא יצא ידי חובתו. והדבר הזה הוא צמצום מאוד מאוד גדול. ובעצם הוא הוריד את האידיאלים האלוקים אל המציאות. כן? והרב קוק שם מדבר שעם החזרה לארץ ישראל ולגאולה, יש איזה מעיסה בהלכה. אנשי הגבול יסובו מעיר לעיר ולא אוכלנו, זה אנשי ההלכה ששם גבול לדיבור וחזל. שאיזה מעיסה כזאת בשלב הראשון, שהשם יגידו רוצים לחזור אל המהויות, מה קורה פה? אתה אומר לי כל הזמן הלכות שאני לא מבין מה הטעם שלהם, רוצים לחזור אל הגודל, רוצים לחזור לנשמה, בסדר? אבל באמת, החוכמה היא תהיה שחכם עדיף מלווי, כלומר, שלא לעזוב את ההלכות, הציונות החילונית בתחילתה, שעסקו בתנך, אמרו די עם ההלכות, בואו נדבר חזרה על ישעיהו, על מדינת מופת, בואו נדבר על מוסר הנביאים, ועל הנביאים שהערכים שלהם מתחברים לערכים שאנחנו רוצים, ונעזוב את ההלכות, ואז הכל נופל. אז לפי זה נוכל להבין לפי ההסבר שהרב קוק בעיניה, את הכלל במקרה הזה. אל תקרי הליכות אלא הלכות. כלומר, באמת, הליכות עולם לו. קדוש ברוך הוא מוביל, אידיאלי, מהלכים אלוקיים. אבל אתה לא יכול לחוס בהם בלי מה? בלי הלכות. אל תקרי הליכות אלא הלכות. כל השוני הלכות בכל יום. כלומר, שהוא בעצם קשור כל הזמן אל איך הדברים האלוקיים יורדים אל המציאות. וכל פעם הוא שתי הלכות, כל פעם ריבוי, כל פעם מיעוט רבים שתיים, הוא כל פעם מתקדם בתנועה של עוד איפה הדברים מופיעים במציאות. זה התרגום של בעצם ההליכות. אל תקרי הליכות, אלא הלכות, והוא הולך ורומד, ועולה, יש פה הליכה מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, הוא בעצם הולך, ההליכות בעצם הולכות אותך, את האידיאל, הולכות את האידיאל אלוקים מלמעלה למטה, וההלכות, אתה מתחבר מלמטה למעלה אל האידיאל הזה. כשיש אידיאל של צניעות בעולם, אבל איך הוא מופיע נכון בכל הערכים שצריכים, זה הלכות צניעות. יש אידיאל של שבת עם אור החירות וכל מה שכנוס בה, איך בפועל זה יורד נכון למציאות, זה כל פרטי הלכות. יש אידיאל גדול מאוד שדן בעצם בין זכות הפרט בקניינים לבין השיתוף הקניינים בכלל. איך כל זה נכנס נכון? הלכות בדיני קניינים. יש, וככה בכל דבר ודבר, ההלכות, עכשיו שאתה לומד הלכות, אתה לומד שתי הלכות, אתה רואה איזה שתי הלכות, אתה כאילו לא מבין עכשיו, אתה רואה שתי הלכות, לאן זה קשור, אתה כאילו רואה מה, אתה באוקיינוס, ואתה עכשיו שתי נקודות בתוך האוקיינוס, אתה לא מבין עכשיו את הקשר כרגע, אבל ככל שבסוף הדברים מצטרפים בהנהגה המעשית שלהם, אתה בעצם נמצא בניווט הישר של הרצון האלוקי במציאות. כאשר כשאתה מצליח לא רק לעסוק בהלכות, אלא בנשמה, במהויות, הדור שלנו צמא מאוד אל הגודל, אל הרוח, אל הנשמה, אל הצד שכבר... רק אמרה לא בא להגיד לך, מה העיקר המסור של המהר"ל? אמרה לא בא להגיד לך אל תעסוק בעולם הפנימי, או אל תעסוק בעולם האמוני. הרי המהר"ל עצמו, כל הספרים שלו, זה בדיוק מה שהוא עושה. אלא המהר"ל, מה הוא בא לשלול? מה המהר"ל בא לחדש בפרק הזה? מה הוא בא להגיד? אל תחשוב שמה? אל תחשוב שאני עוסק עכשיו בפיזיקה, עסקתי בדבר הכי גדול, ואני עוסק עכשיו בשור שלקח את הפרה, עסקתי בדברים תפלים. לא. זה יותר גדול השור שנגח את הפרה. עכשיו, לא במובן של תקטין את הפיזיקה שאין לה משמעויות. אף פעם המבט האלוקי הוא לא להקטין דברים כדי להיות גדול. אף פעם לא צריך להקטין מישהו או משהו, שמישהו צריך להקטין מישהו אחר כדי להיות גדול, סימן שהוא לא גדול. זה לא מצד הקטנה. הפוך, תגדיל. הפיזיקה כולה זה גילוי של מאמר אלוקי. יש בה גילוי של מאמר אלוקי. אבל זה עדיין עיקיק של עצמה, קטנה יותר מאשר הגילוי של הדיבור האלוקי, שורד אפילו עד הפרטים הכי קטנים. בסדר? מבינים? עד כאן להיום, פרק י"ג, יישר כוח גדול. מחר אני לא בטוח שאני אעדכן את...